מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אין ברירה, אנחנו מתחילים להתרגל לעולם חדש. הביקורים שלנו אצל הרופא לא נראים אותו דבר. בעבודה נטשנו כמעט לחלוטין את המשרדים שהיו לנו פעם. ישיבות בזום הפכו לעניין שבשגרה. לראות משחק כדורגל או כדורסל באצטדיון נשמע כמו חלום רחוק, גם בתחבורה, בתרבות ובטח בחינוך, הכל השתנה. משתנה ועוד השתנה בעקבות הקורונה. הכל אולי חוץ מתחום אחד, תחום הנדל"ן. מחירי הדירות ממשיכים לעלות. יש אמנם ירידה בלקיחת משכנתאות ובהתחלות הבנייה, אבל זה לא נראה כמו משהו שתואם אירוע של משבר כלל עולמי, משהו זמני כזה. ואפילו הריבית אותה אנחנו מקבלים מהבנקים למשכנתה, חזרה לעלות. אז האם תחום הנדל"ן הוא באמת חריג בכל המציאות המשונה הזאת? האם הצורך אז בדירה גובר על הכל, או אולי אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא את מפת השינויים בנדל"ן כמו שצריך, והוא בדיוק חווה משבר כמו שאר התחומים. על כך נדבר היום בפרק ה-108 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, אני שי סלינס ושלום, אורי גרינפלד הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אז טוב, אנחנו נתחיל לדבר מיד על הנדל"ן, לפני זה רק נזכיר לכם שאנחנו עדיין בפייסבוק, אתם מוזמנים, פתחנו איזו קבוצת דיון חדשה של מנועי הכסף, מדברים כלכלה, אתם שולחים לנו המון המון שאלות בהודעות הפרטיות, ולא תמיד יש לנו זמן לענות, אז החלטנו להפיץ את השאלות האלה, לא נעשה שיימינג לאף אחד שלא רוצה כמובן, אבל אתם מוזמנים גם להציף לנו נושאים, רעיונות לפרקים, וגם תובנות, אנחנו שמחים ואוהבים ללמוד דברים חדשים. אז טוב, בוא נתחיל, אתה יודע מה? נתחיל מהנתון שפורסם השבוע בתחום המשכנתאות. הוא לא נתון חדש, כי הוא כמעט זהה לנתון שפורסם לפני חודש, אבל הוא עדיין מדהים. והנתון הזה אומר שאחד מכל ארבע משכנתאות בהקפאה. זה אומר שבעצם התשלום החודשי שלנו, שאם לקחתם משכנתה, 25% ממי שלקח משכנתה, לא שילם כבר 3 חודשים את התשלום הזה. כמה מודאג אני צריך להיות אם אני מסתכל על כלל השוק?
אני חושב כרגע עוד מוקדם להיות מודאג, כי צריך לזכור שגם הבנקים נתנו איזושהי ערכה, ואפשרו לדחות את התשלומים, ולפעמים גם אם אתה סך הכל המצב משתפר וחזרת לעבוד, יש לך עוד חודש לדחות, אתה תנצל אותו, למה לא? העלות היא לא גבוהה. אבל אני חושב שכמו שדיברנו גם לפני שבוע ושבועיים, הדאגה צריכה להגיע מהכיוון שעוד לא התחלנו, או אנחנו רק מתחילים את המיתון. הרי זה, דיברנו על זה, זה משבר הפוך. זה משבר שבו קודם כל היה משבר, ואז נהיה מיתון. בדרך כלל יש מיתון שמוביל למשבר. הפעם סגרו את המשק, פתחו אותו, זה היה המשבר, ועכשיו אנחנו מתחילים להרגיש את התוצאות של החלטה הזו לסגור את המשק לגמרי, שלא לדבר על זה שיש עדיין גם ענפים שבכלל לא נפתחים, או נפתחים בצורה שלא מאפשרת להם באמת לעבוד בצורה רווחית. ולכן, גם אני חושב שהנתונים המעניינים יתחילו להגיע באוגוסט, ספטמבר, כשנתחיל לראות אחרי כל המבצעים של הבנקים, ואחרי שדמי האבטלה של החל"ת מסתיימים, ונראה באמת מי חוזר לעבוד ומי לא חוזר לעבוד, ואנחנו רואים מן שוק העבודה שאם מישהו קיווה ש-80% מהעובדים היוצאים לחל"ת יחזרו לעבוד, התקווה הזו הולכת ונעלמת. אנחנו רואים שהמספרים הם הרבה הרבה יותר נמוכים, ושיעור האבטלה עדיין נשאר גבוה. אם מחשבים את האבטלה האמיתית, לא רק את מה שהלמ"ס מודד, שזה כמה אנשים לא עובדים, אבל חיפשו עבודה. יש המון שלא חיפשים עבודה, כי הם בחל"ת. אם לוקחים את אלו שבחל"ת, ואנשים שמדווחים שהם פשוט לא חיפשו כרגע עבודה, כי הם חושבים שבתקופת הקורונה לא תהיה עבודה, אז אנחנו עדיין בשיעור אבטלה גבוה, באזור ה-16%. ולכן, שנגיע לימים של אוגוסט, ספטמבר, וכל המבצעים האלו של הבנקים, של הממשלה, הסתיימו, אז נתחיל לראות איך באמת ההשפעה של שיעור האבטלה הגבוה באה לידי ביטוי באי-החזר משכנתות. נתחיל לראות כמה משקי בית באמת לא מצליחים לשלם את המשכנתה, ומנסים למשוך עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, כשבסוף יש איזושהי מגבלה, כמה זמן אתה יכול לא לשלם, עד הרגע שאתה נאלץ בעצם למכור את הבית, לסגור את המשכנתה, ולעבור לבית קטן יותר או לסחירות. זו השאלה הגדולה שיש פה, אני חושב שעוד מוקדם מדי לענות עליה.
עוד, אנחנו רגילים ונדבר על מה היה בעבר בשוק הנדלן והכל, אבל אני רוצה להבין משהו. יש בנק, אוקיי? הבנק נתן לי הלוואה למשכנתה, אני לא יכול לשלם 3 חודשים, עכשיו עוד 3 חודשים, 6 חודשים. מה, כלום לא קורה? זאת אומרת, מבחינת הבנק הוא אומר, אוקיי, אני אספוג את זה ונמשיך הלאה ל...
בימים רגילים יש תהליך ברור ומובנה, של כמה חודשי פיגור מותר, שאתה מקבל מכתב ראשון ומכתב שני, ואז מכתב מעורך דין של הבנק, ואז מזמנים אותך, ואותה שזה מגיע להוצאה לפועל, ובסוף, בסוף, 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 אם עובר מלא זמן ולא מצליחים להגיע לשום הסכמה, אז הבית עובר לבנק. אבל זה הרעיון של משכנתה.
כן.
העניין הוא שזה תהליך בדרך כלל, זה בדרך כלל תהליך, ובדרך בתהליך הזה מגיעים הרבה פעמים לאיזשהו הסדר. למשל, אם רואים שהבעיה היא שאתה לא יכול כרגע לעמוד בגובה של המשכנתה שלקחת. נגיד, לקחת משכנתה והחזר חודשי הוא 5,000 שקל. ופיתרו אותך מעבודתך ומצאת עבודה אחרת, אבל עם הכנסה משמעותית יותר נמוכה, אז הבנק יבוא ויגיד לך, אין בעיה, בוא, במקום המשכנתה של ה-20 שנה שלקחת, בוא נפרוס אותה ל-30 שנה, וההחזר החודשי היא יותר נמוך.
כן.
זאת אומרת, יש תהליך שהמטרה שלו בסוף היא כן שהבנק ימשיך לקבל את הכסף שלו ולא להתחיל להקל בתים, אבל זה תהליך ארוך. השאלה היא, בסוף הבנק לוקח את הדברים האלה כסיכון, צריך לזכור. כשהבנק לוקח דברים כאלה כסיכון, הוא גם יודע להפריש קריות הון מהכסף שלו, הוא שם בצד כסף למקרה שאחוז מסוים של משכנתות לא יחזור ברבעון הקרוב, אז הוא מחויב לשים קריות הון בצד, כדי שלא תהיה לו איזה פגיעה. ברגע שהוא שם את הקריות הון האלו, זה כסף שלא יכול לצאת כהשראי גם למקומות אחרים, אם זה לצרכן, אם זה לעסקים, אז זה תהליך שהוא תהליך בסוף חשוב, כי הוא משפיע על כושר המשק.
תראה, אני זוכר שעוד לפני הקורונה, אתה זוכר שהיה תקופה כזאת?
זה היה חורף.
חורף, כן, היה פור וקר, כן. אני זוכר שאפילו לפני משהו כמו שנה, יצא לי להיפגש עם אחד המנכ"לים של הבנקים, ושאלתי אותו על שוק הנדלן. והם נותנים הרבה משכנתאות. שאלתי אותו, תגיד, אתם לא מפחדים מקריסה של שוק הנדלן? מה יקרה? אז הוא אמר לי, תקשיב, אם המחירים ירדו עד 20%, אנחנו יכולים להתמודד עם זה. הכל בסדר. אני לא אומר שזה המצב עכשיו, משום שכמו שאמרתי בהתחלה, המחירים רק עולים.
כן.
שזה עוד סיפור. איך יכול להיות שתסביר לי, כל הדברים שאמרנו, ולא משלמים, ושלושה חודשים, ועוד, למה המחירים עולים?
זו שאלה שאני לא יודע אם אנחנו גם יכולים לענות עליה, אם זה איזושהי קפיצה סטטיסטית שהיא לא באמת מוסברת. עוד פעם, אנחנו עוד לא, בוא נסתכל סביבנו. יש לנו הרבה אנשים בבית, אנחנו יודעים ורואים בחדשות הרבה אנשים שהמצב שלהם קשה, אבל בסופו של דבר עוד לא הגענו למצב שאותם אנשים נאלצים להתחיל לוותר או לשנות בצורה משמעותית. אני לא מדבר על אלה שאין להם בכלל עבודה בענפים מסוימים, שאין להם הכנסות כבר תקופה ארוכה. אבל אנשים שחזרו לעבוד, עוד לא מרגישים איזשהו שינוי מהותי. פה ושם יש חברות שהורידו שכר וכן הלאה. ככל שהתהליך הזה נמשך, יש בינתיים עדיין עזרה ממשלתית לחלק מהאנשים, והם מקבלים דמי אבטלה, ובמשכנתאות אפשרו לך לדחות. כשזה יסתיים, אז אנחנו נתחיל להרגיש באמת את הכובד הזה. עכשיו, בעיניים של הבנק, אני חושב שצריך להפריד בין פחד ממשבר של ירידת מחירים, נגיד, נאמר והמחירים ירדו מסיבה אחרת, מסיבה שפתאום בונים המון דירות. אז מה שאומרים לך בבנק, כן, אנחנו גם אם המחירים ירדו, בהינתן שכל השאר אותו דבר, עדיין יש ביקוש וכן הלאה, גם אם המחירים ירדו, עדיין בעיניים של הבנק, שהוא משערך כמה הנכס הזה ששייך כאילו לא שווה, אז הוא בסדר. אבל אם אנחנו נראה אי החזר משכנתאות, זאת אומרת יותר ויותר משכנתאות שלא חוזרות, זה כבר הפסדים יותר משמעותיים, שזה כבר יכול גם להוביל גם לגל של ירידת מחירים, כי אותם אנשים רוצים, צריכים למכור את הבית בכל מחיר, הם צריכים להחזיר את המשכנתה, אז מתבצע בעצם גידול משמעותי בהיצע של בתים למכירה, לעומת הביקוש הקיים, אנחנו עוד לא שם.
זאת אומרת שמה שאתה אומר, שעכשיו עדיין החרב של אלה, של מיליון בני אדם עדיין לא על הצוואר, והם לא חייבים למכור עכשיו את הבית בשביל לשרוד.
עוד לא.
זה עוד לא קרה.
זה תהליך שלוקח זמן. זה תהליך גם פנימי שלוקח זמן. כמה זמן אתה נאמר ואיבדת את עבודתך, אתה מנסה למצוא עבודה אחרת. זה לא שאתה יושב בבית מרוב, אוקיי, זה המצב. מנסה למצוא עבודה אחרת. אתה עוד לא הולך לבנק ואומר לו, תקשיב, תם עולמי קרס, והנה, בוא נחזיר את המשכנתא, אני מוכר את הבית, מחזיר לך את המשכנתא. בשנייה, רגע, ננסה חודש, חודשיים למצוא עבודה. אחרי חודש, חודשיים שלא מצאת עבודה, אתה אומר, אני אקח הלוואה מחבר, מההורים, לשרוד את החודש, חודשיים הקרובים. אני תשכח שבינתיים גם יש עוד קצת הלוואות שאתה מקבל מהממשלה. לוקח זמן עד שאדם מקבל החלטה,
כן,
למכור את הבית שלו, שמשפחה שלו גרה שם, להחזיר את המשכנתה ולעבור לדירה משמעותית יותר קטנה או יותר רחוקה, כל אחד והטעמים שלו. זה לא החלטה שמקבלים בחודש, ממש כן. לא. ולכן זה, כל הזמן אני אומר, אנחנו רק בהתחלה למעשה של המיתון האמיתי.
כן, זה גם שוק, אנחנו, אתה יודע, רגילים פה בפודקאסט לדבר על שווקים, שוק ההון, והבורסות מקדימות את הכל, וקרה איזה אירוע, והנה הבורסות מגיבות בירידה. אז שוק הנדלן זה, אתה יודע, זה מזכיר לי איזושהי רכבת ענק כזאת, שעד שהוא עוצר ומעט, לוקח לו זמן. זה לא, אתה יודע, מכונית מרוץ, הנה, אני בולם בשנייה.
נכון. שוק הנדלן זה אחד השווקים שיש להם פיגור הכי גבוה ביחס לסביבה הכלכלית. גם בצד, דרך אגב, של הבנייה, אתה יודע, הרי לוקח שנתיים לבנות בניין.
כן.
אז גם אם מחר פתאום הכל קורס, נגיד, ונכנסנו למיתון מאוד מאוד עמוק, יש עוד צנרת של בתים.
כן.
שהם בתהליכי בנייה, אז חלק לא ממשיכים, כי הקבלנים אין להם כבר מימון, וחלק עדיין ממשיכים, ומנסים להוציא אותם. אז גם זה לוקח זמן עד שהשוק מתאים את עצמו לסביבה. אבל זה נכון להמון מקומות. בפיגורים כנראה יותר קטנים, גם שוק העבודה הוא שוק בפיגור. כן. אם אתה פירמה שנקלט פתאום לקשיים, כי יש קורונה והביקוש למוצר שלך ירד, אתה לא ב-day one מפטר 30% מהעובדים. אתה מחכה לראות, אולי בכל זאת עוד חודש המצב ישתפר, וגם אם זה לא, אז אתה מתחיל לחשוב את מי אני כן מפטר, את מי אני לא מפטר, ואופ, זה פסח, אז בוא נדחה את זה לאחרי פסח. אם תסתכל על שיעור האבטלה ועל הקשר שלו לסביבה הכלכלית, אתה תראה שיש פיגור של אפילו בין חצי שנה לשנה, לפעמים, בין מה שקורה בכלכלה לבין שוק העבודה. זה לוקח זמן. גם בצד השני, כשהיית במיתון ופתאום המצב מתחיל להשתפר, אתה לא כל כך מהר מתחיל להחזיר עובדים.
כן.
אתה לא יודע אם הגידול במחירות הוא זמני, הוא פתאומי, בוא נראה אם זה קבוע, רק כשאתה מתחיל להרגיש שאתה לא מצליח לייצר את הביקוש שיש לך, רק אז אתה מתחיל לגייס עובדים חדשים ולגייס עובדים, זה, לא, זה גם לא לוקח יום ולא יומיים, לפעמים זה לוקח יותר זמן. אז זה עוד דוגמה. יש, כלכלה היא דבר שלפעמים בתיאוריה אנחנו שוכחים, כלכלה היא דבר מאוד מאוד דינמי, אבל איטי. יש מה שנקרא בכלכלה כמו זה חיכוכים. יש כל הזמן חיכוכים. זה נחמד שאתה אומר, הביקוש ירד, אז המחיר ירד, אבל זה לא קורה כל כך מהר. לוקח זמן. דרך אגב, דיברנו שבוע שעבר על אינפלציה. אני חושב שאחד הדברים הכי מעניינים, מה שקורה בסביבת האינפלציה, זה בדיוק העניין הזה. החזירו את חנויות הבגדים למשל, ואפשרו להם לפתוח. בשלב הראשון, הן מורידות מחירים. הן רוצות קודם כל שיחזרו קונים. קודם כל, אני רוצה לראות כמה קונים יכולים לחזור, כמה שיותר יחזרו אליי יותר טוב. בום, מורידים מחירים, מביאים את הקונים. אבל אז הם רואים ש...
הם א', לא מרוויחים.
אין כל כך הרבה קונים, ובמחיר הזה הם בכלל לא שורדים.
כן.
הם לא... ואז הם עושים חישוב, כמה אני יכול להמשיך לשרוד בכזה מחיר, ומה אני צריך... ואז המחירים מתחילים פתאום לעלות. אז אתה עושה כביכול את התיאוריה הכלכלית, ואתה אומר, ירידה בביקוש היא תוביל לירידת מחירים, נכון, אבל ירידת מחירים עצמה תוביל גם, יש לך גם פגיעה בהיצע, ולא ניכנס פה לתיאוריה כלכלית, הדברים הם מאוד מאוד דינמיים, ולפעמים זה לוקח זמן. ואני חושב שאנחנו נראה בחודשים הקרובים.
בוא נדבר קצת על הריבית. דיברנו פה, הזכרנו בקצרה בהתחלה. תראה, תסביר לי איך זה יכול להיות. אנחנו בחודש מרץ הייתה את ההורדת ריבית הדרמטית של בנק ישראל. אני מדבר עכשיו על הריבית על משכנתאות, לעומת מה קורה בריביות בכלל. אז הייתה את ההורדת הריבית הדרמטית של בנק ישראל, ובאמת זה היה במרץ, בחודש מרץ, ובאמת הריבית על המשכנתאות ירדה בהתאם. אבל מאז, כמה אנחנו שלושה, עוד מעט כבר ארבעה חודשים, הריבית על המשכנתאות רק עולה. זה נתון שבנק ישראל מפרסם מדי חודש, מה הריבית על המשכנתאות, אפשר לדעת גם אם היא צמודה, לא צמודה, וזה נתון, זה הריבית בפועל, שאני הולך לבנק, זה הממוצע, אני אבקש ממנו, זה מה שהוא ייתן לי. איך זה יכול להיות? עם כל הדברים האלה שאמרנו, והאטה, והתחלות בנייה, הריבית עולה?
עכשיו בוא נחשוב על הבנק, איך הוא מתמחר את המשכנתא, את הריבית שהוא נותן לך על המשכנתא. הדבר הראשון, הוא שואל את עצמו, כמה עולה לי לגייס את הכסף שאני אתן לשי? הרי אין לבנק אין מכונה שמדפיסה כסף, הוא צריך לגייס, להלוות, הוא מלווה את הכסף הזה בעצמו ממישהו.
כן.
או מבנק ישראל, או משוק ההון. אם זה בנק ישראל, אז הריבית, כמו שאמרת, ירדה. דרך אגב, דרמטית, בעיקר בגלל שהיינו בתקופה דרמטית, אבל הריבית ירדה מרבע אחוז ל-0.1.
כן.
נו שוין.
כן.
אבל כן, זה ירד קצת. זאת אומרת, הבנקים המסחריים יכולים עכשיו להלוות מבנק ישראל כסף בריבית נמוכה יותר ממה שהיה קודם לכן. גם משוק ההון הם יכולים להלוות כסף בריבית נמוכה יותר, כי גם מה שראינו, ראינו את הריביות בשוק האג"ח יורדות. אז הבנק מלווה כסף, זה העלות ראשונה שיש לו. בואו נתייחס לזה כמוצר. קודם כל...
שזה יותר זול לו.
זה החומר גלם שלי, הוא זל.
כן.
עכשיו אני שואל את עצמי, כמה אני רוצה להרוויח? נכון? נותן לי איזשהו שיעור רווח שאני רוצה לקבל. אז אם גייסתי כסף ב-2%, אני אומר לעצמי, אוקיי, אז אני רוצה לקחת 3%, ויש לי רווח של אחוז באמצע. על זה, אני גם צריך לשאול את עצמי, מה הסיכון שחלק מהמשכנתאות לא יחזרו, או יפגרו בתשלומים שהם, או ממש יקלו למצב שהם ממש לא חוזרים, ואני צריך להקל את הבית, וכשזה קורה גם, אם מגיעים חסכלי למצב כזה, סביר להניח שהבית שווה פחות ממה שחשבנו שהוא שווה.
זה האחד מארבע האלה שדיברנו.
נכון. אז הבנק עושה בעצם איזשהו תרחיש, נותן הסתברות מסוימת לכמה מהמשכנתאות לא יחזרו, או כמה משכנתאות יאחרו בתשלומים שלהם, נותן לכל דבר הסתברות, יש אנשים בבנק שזה התפקיד שלהם, ואז הוא מחשב, בסופו של דבר, אם ההסתברויות להיחזר, כמה הרווח שלו נפגע, ומפצה על זה. זה נקרא פרמיית סיכון בעצם. זה כמה פרמיה אני כבנק דורש על זה שיש סיכון, ותמיד קיים סיכון, לפעמים הוא יותר גבוה, לפעמים הוא יותר נמוך. אז מצד אחד באמת הריבית ירדה, מצד שני, פרמיית הסיכון אין ספק שהיא עלתה, כי הסיכונים היום לתת משכנתא הם יותר גבוהים, כשיש 16% אבטלה, סביר להניח שיותר משכנתאות ייפגעו מאשר כשיש 3-4% אבטלה. והשאלה המעניינת היא מה קרה למרקאפ, מה קרה לרווח שהבנק מנסה להשיג לעצמו, ואני חושב שגם פה יש איזושהי עלייה, כי צריך לזכור שהבנקים הם לא בנקים רק של משכנתאות, לבנקים יש עוד כל מיני פעילויות, ובפעילויות האלו גם יש בעיות. אם זה בשוק האשראי העסקי, אנחנו יודעים שחברות, יש לא מעט שלא ישרדו את השנה שנתיים הקרובות, והבנקים נתנו להם הלוואות. אם זה באשראי צרכני, כשיש 16% אבטלה, אז גם שם הבנק עלול להיפגע. ואם זה בפערים בין הריבית שהבנק לוקח כסף, מלווה כסף, ריבית בנק ישראל דיברנו, לריביות שהוא נותן כסף, במיוחד לטווחים הקצרים של ה-3, 4, 5 שנים, הלוואות לרכב וכאלו דברים, שם כן ראינו ירידת ריביות. אז הבנקים, אני חושב, אתה צודק, הריבית ירדה, אבל הם בעצם הגדילו את שני החלקים האחרים של תמחור ההלוואה, את הרווח שהם רוצים, כי הסיכון שלהם עלה, ואת הסיכון של משכנתאות. ואז בסוף אנחנו רואים בעצם עליית ריבית בסך הכל. בארצות הברית, אם תסתכל, אתה תראה תמונה הפוכה. הבנקים גם שם, הם עדיין רוצים להרוויח, והם הגדילו את פרמיית הסיכון שלהם, והם הגדילו את כמה שהם רוצים להרוויח, אבל הריבית ירדה כל כך בחדות, משני אחוזים, ריבית הפד ירדה, לאפס ביום אחד,
כן.
שההשפעה של הצד של הריבית היא הרבה הרבה יותר משמעותית מאשר העלייה בפרמיות הסיכון, ובאמת ראינו בארצות הברית ירידה חדה בריבית על המשכנתאות.
ולמה שם יש פחות סיכון משום שיודעים שמה שלא יהיה כרגע לפחות, בוא נגיד עד הבחירות בטח, יסייעו לבעלי הבתים, ואם הם לא יעמדו בתשלומים, וימשיכו להעביר להם תשלומים ודמי אבטלה.
אז א', קודם כל, תיאורטית אפשר להגיד גם שאין פחות סיכון. בואו, אפילו אם ניקח כנקודת פתיחה שאין סיכון, שגם לשמה העלייה בסיכון היא בדיוק כמו בישראל. עדיין ההשפעה של ירידה של 2% בריבית היא הרבה יותר חזקה מהעוד 0.1, 0.2 שאתה מוסיף לפרמיית סיכון שלך. פרמיית סיכון הן לא מאוד גדולות, זה לא באחוזים שלמים. זה חצי אחוז, 0.6, אלה המספרים. אז גם אם זה עולה קצת, זה שהריבית, הבסיס של כל התמחור ירד כל כך בחדות, זה הרבה יותר משפיע. חוץ מזה שאתה צודק, בארצות הברית בא הבנק המרכזי, ובגדול, מה שהוא אמר לחבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים, אין סיכונים יותר, הוא נותן לבנקים, בנקים שנותנים הלוואות היום, הבנק המרכזי קונה מהם את ההלוואות. אתה תלך, תיקח הלוואה מהבנק, תגיד לו, יש לי בעיית קורונה, עסקית, לא בריאותית, יש לי, אני צריך הלוואה, הבנק נותן לך, כי זה חלק מהתוכנית של הממשלה, לעזור לבנקים להוציא כסף, יום אחרי שהוא נתן לך את ההלוואה, מי בא? פד.
כן.
וקונה ממנו את ההלוואה. אז הבנק מבחינתו, גם אם אתה הומלס, הוא ייתן לך הלוואה, מה אכפת לו?
כן.
הוא מרוויח כסף ומוכר את זה לפד, הוא מוכר לפד ביוקר מן הסתם, הוא לא מוכר לפד בזול. אז לבנקים לא אכפת, ואותו דבר אני חושב בצד המשכנתות, לבנקים ברור היום...
וגם אני רוצה לראות שטראמפ יבוא ויגיד חודש לפני הבחירות, טוב, תקשיבו, אני רוצה להיות אחראי.
בדיוק ככה. וגם במשכנתות, אמנם הפד עוד לא הודיע שהוא קונה ממש משכנתות, אבל הוא כן קונה תיקי משכנתות מהבנקים, מה שנקרא MBS'ים, לא ניכנס פה לסיפור, ו-Mortgage-Based Security. זה בעצם לוקחים המון משכנתות, תיק משכנתות, ואז מוכרים אותו לפד. אז הבנק מעביר את הסיכונים ממנו לגוף שלא אכפת לו מסיכונים, כי יש לו מדפסת של כסף.
לא כדאי לעשות את זה גם פה?
מנסים הרבה 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 שנים לעשות את זה פה, להגיח את שוק המשכנתאות, זה כל פעם מתקדם וחוזר ומתקדם וחוזר. כן, יש היום תהליכים של איגוח, שבעיקר עם הגופים המוסדיים, גופים כמו חברות ביטוח, בבתי השקעות, גם אנחנו בפסגות, קונים תיקי משכנתאות מהבנקים, זה פשוט עדיין לא שוק שהוא מאוד שכיר. צריך לבדוק, עסקה, לבנות, בארצות הברית זה שוק שהוא שכיר, אז לפד קל להיכנס אליו.
הרעיון הוא פשוט לקחת תיק משכנתאות של ציבור ולהעביר אותו מגוף אחד לגוף השני, ואז התמחור לפי גובה הריבית
הרעיון בגדול הוא שהבנקים נותנים המון הלוואות, המון משכנתאות, ובמיוחד ששוק הנדלן בוער כמו שהוא בער בעשר שנים האחרונות, בנקים פתאום אומרים, רגע, יש לי המון, תיק המשכנתאות שלי גדול מדי ביחד למה שתכננתי. כי לבנק, אני מזכיר, יש הרבה פעילויות.
כן.
אז הוא אומר, בישיבת אסטרטגיה הראשונה של השנה, תכננו שככה וככה יהיה הלוואות לדיור, ככה וככה הלוואות לרכב, ככה וככה הלוואות זה. ופתאום, החלק של הדיור גדל וגדל וגדל וגדל. אז הבנק לוקח, נגיד, 10,000 משכנתאות שונות.
אוקיי.
נותן, מוכר אותם בתוך קופסה לגוף אחר, למשל חברת ביטוח או בית השקעות, והכסף שמגיע, והבנק הוא הופך להיות רק מתפעל, הכסף שמגיע מהאנשים שלקחו את המשכנתא, הם משלמים כל חודש עדיין את המשכנתא שלהם, הכסף הזה מועבר ישירות מהבנק לאותו גוף שקנה ממנו את המשכנתאות. ואם יש בעיות באחת המשכנתאות, הבנק מטפל. זאת אומרת, הבנק נשאר בגדול המתפעל של המשכנתא.
והמתווך, אני עדיין הולך לבנק כדי לבקש את המשכנתא.
בדיוק, אבל בסוף הכסף מגיע למי שקנה את המשכנתא הזו. וזה משהו שקורה בכל העולם. רק בארץ זה עדיין מוצר שהוא לא שכיר, ולכן הפד, בנק ישראל, יהיה לו קשה לעשות את זה, להתערב בזה, כי הוא צריך ללכת לבנק ולהגיד לו, תמכור לי משכנתאות, אז לאיזה בנק אתה פונה, איזה משכנתאות אתה מוכן לקחת, זה כבר נכנס המון עניין של ביקורת, ואיך עושים את זה ומה המנגנון. בארצות הברית זה שוק שהוא שכיר, זאת אומרת, הבנקים עוטפים כזה מוצר, ומוכרים אותו בבורסה. ואז בעצם הפד יכול לקנות מהבורסה, הוא לא צריך ללכת לבנקים ולקנות, הוא קונה מהבורסה, ולכן הוא כביכול ניטרלי. זה לא משהו שחשוד שהוא בא לעזור לבנק אחד או אחר.
הבנתי, אוקיי. עכשיו, לפני שנסכם את החלק הזה של הפודקאסט, בוא, לך איתי קצת לעבר למשברים אחרים שקרו בנדלן, או אנחנו יכולים ללמוד משהו ממה צפוי לקרות?
התשובה הקצרה היא לא.
למה?
כי אין לנו מספיק היסטוריה, וההיסטוריה שלנו מלוכלכת, כמו שהרבה פעמים קורה. במיוחד במחזורים, מחזורי עסקים של מיתון וצמיחה, שהם מחזורים מאוד ארוכים. בדרך כלל בין 7-10, אפילו קצת יותר שנים בין מיתון למיתון, והמדינה קיימת, כמה אנחנו?
70.
בסוף, אין לנו בארץ הרבה מחזורי עסקים, בטח לא בשוק הנדלן, שכמו שאמרנו, שהוא יותר איטי מהמחזור עסקים הרגיל, ופתאום, אם אתה מסתכל על שוק הנדלן, אתה רואה בגדול 2.5 מחזורים של עליות, 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 ואז ירידות, ובשניהם היו גם לכלוכים. מה זאת אומרת? אם תיקח את 2008, שהיה פה, היה מיתון גלובלי, אז א', בישראל לא היה ממש מיתון. או אני אגיד שנייה משפט לפני זה, אנחנו רצינו לבדוק האם במיתונים קודמים, גם ראינו עלייה במספר האנשים, למשל, שלא מחזירים משכנתה. וכמה? גם עניין אותי לדעת כמה. אני רוצה לדעת, כשהבטלה היא 10%, כמה אנשים לא מחזירים משכנתה. כשהבטלה היא 6%, כמה אנשים לא מחזירים משכנתה. ואז אתה יכול לקבל הערכות ולנסות להבין מה יקרה לבנקים, מה יקרה לשוק. הבעיה היא שנגיד ב-2008, אז א', לא היה פה ממש מיתון. היה מיתון צ'יק כזה, ושוק הנדלן בארץ, אז בכלל היה ב... תחילה של טיפוס עם עליות דו-ספרתיות מהירות, מסיבות של ריבית נמוכה ושל בור של בעיית ביקור, בעיית היצע שהייתה שנים לפני זה, כי לא בנו. אז זו תקופה שהיא לא מייצגת. אחרי אז אתה הולך עוד מחזור אחד אחורה, למיתון של תחילת שנות ה-2000, זה באמת היה פה מיתון, המיתון הכי קשה שהיה בישראל, ואתה יכול להגיד, אוקיי, הנה, זה משהו שאולי דומה להיום, מיתון ארוך, הבטלה גבוהה למשך הרבה זמן, אבל מה שקרה זה שבלי קשר למיתון, היה לנו בועת נדלן שהתפוצצה אז. אני מזכיר שבמחצית שנייה של שנות ה-90, הייתה לנו עלייה גדולה מרוסיה, הרבה אנשים הגיעו לארץ, התחילו לבנות להם הרבה 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 בתים, היה לנו אז קצב התחלות בנייה של 80 אפילו אלף בחודש, מספרים שלא...
יותר מכפול מהיום.
כן. ובנו, בנו, 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 והעלייה הפסיקה בבת אחת. וכמו שאמרנו, שוק הנדלן הוא איתי, אז היה לך מאחורה צנרת אדירה של בתים שעוד הולכים להיבנות, ואין מי שיקנה אותם. ואז המחירים, זה הפעם היחידה שבאמת הייתה פה בועת נדלן, אפשר לקרוא זה שהתפוצצה, והמחירים ירדו, אז גם, אתה לא יכול להתייחס לזה, זה קרה מגורם חיצוני, זה לא קרה בגלל המיתון. אז סורי, אין לנו פה מספיק ניסיון כדי לנסות להעריך איך זה ייראה, הפעם אולי אני אחר
חשבתי שאני אצא מפה עם משהו, אני יודע, כלום.
יכול להיות כלכלן.
כלום, כן. אוקיי, עכשיו לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם אליו לב, אני אתחיל השבוע. אמריקאים כמו אמריקאים, כל דבר אוהבים לקמת בכסף, והם מתחילים לחזור לעבודה, בוול סטריט והבנקאים מתחילים לחזור לעבודה, והם התחילו לבחון כמה עולה לכל עובד בעידן הקורונה להחזיר אותו לעבודה. ואתה יודע, יש כל מיני השלכות, ויש להם שם תקנות מיוחדות אפילו לבניינים, למגדלים עם עברור. זאת אומרת, פילטרים מיוחדים שאתה חייב שלא יעבירו את הווירוס, יש להם מן הסתם צריך למחיצות ושירותים ו... הרבה דברים, והם שאלו את החברות בוול סטריט הפיננסיות, כמה עולה לכם? אז דלויט, פירמת הרואי חשבון, אמרו שהם צנועים מאוד, זה עולה להם בין 7,000 ל-12 אלף דולר לעובד, אבל היו גם כאלה שהגיעו, תחשוב על זה שיש להם 10,000 עובדים רק בזה, 60 מיליון דולר, זה לא צחוק. גולדמן זאקס אמרו שהעלות שלהם כמעט כפולה, ובסך הכל הממוצע לפי המחקר שעשו, הוא עומד על 18 אלף דולר בשביל להחזיר עובד בעלויות קבועות, זה מדהים, מספרים מדהימים. תחשוב, רק על זה הם חושבים האם כדאי לי להחזיר את העובד הזה.
מדהים.
זהו.
יפה. אני ממשיך עם סדרת הקורונה. דברים עוד פעם, לא יודעים מוזרים, אלא פשוט גורמים לך לחשוב על עד כמה העולם משתנה מול העיניים שלנו. דרך אגב, אחד הדברים עכשיו הכי מעניינים בתקופה הזו, זה שאף אחד עדיין לא יודע כלום. כן. כולם עובדים מהיום למחר, מהיום לעוד שבועיים, כולל מקבלי החלטות, ומין הסתם הסקטור העסקי, ומין הסתם כל אחד מאיתנו. ומה שראיתי השבוע, שקצת הדהים אותי, זה שמדינת ניו יורק, ניו ג'רזי וקונטיקט, מה שנקרא טרייסטט אריה, בעצם מאמצים את המדיניות של ישראל, ומחליטים שמי שמגיע לבקר אצלם נכנס לשבועיים לבידוד.
אוקיי.
עכשיו, זה מדינות ספציפיות בתוך ארצות הברית, זאת אומרת, זה לא מה בא מבחוץ, אלא מי שמגיע מפלורידה,
כן.
יהיה חייב להיכנס לבידוד בארצות הברית, והסקירה הזאת, גם הנתק היום שיש בין אזורים שלמים בארצות הברית, על רקע הפוליטיקה, ועל רקע כל מה שקורה עם הדרום, כשאפילו את דגל מיסיסיפי דורשים עכשיו להחליף, כי זה דגל שכביכול מזכיר ומעלה לגדולה את הקונפדרציה. כל הנתק הזה בתוך ארצות הברית מייצר, אני חושב, המון מחשבות על איך תראה, בטח לפני הבחירות, איך תראה ארצות הברית ביום שאחרי, לך תדע מי יזכה בבחירות, אבל עד כמה... כמה הנתק שם הוא גדול. אני לא זוכר תקופה כזו.
בין מדינות,
בין הצפון לדרום, ובין מדינות ספציפיות, ושהמושל של המדינה הוא בעצם מי שמנהל.
כן.
לא הממשלה, לא הנשיא, המושל של כל מדינה בעצם מנהל את מה שקורה, את המשבר, ולהחליט ש... עוד פעם, מושל שמחליט שכל טיסה פנימית, תוך אמריקאית, שמגיעה לניו יורק, מחייבת להיכנס לבידוד, זו החלטה...
זה מדהים, אתה חושב שראש עיריית ירושלים יחליט שמי שמגיע לירושלים.
בדיוק כך.
מדהים. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.